היי יגאל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני לא
בוקר
כל כך
טוב.
שמח הפעם.
כן. שוב, אני רוצה להשאיר את הפרקים לא קשורים לאירועים או לתאריכים, כאילו פרקים כלליים, אבל בסופו של דבר תקופה של ייאוש אצל חלק גדול מהציבור הישראלי, ואצלי ברמה האישית, כאילו, אני לא
כן,
זוכר.
בלי להיכנס לדעות פוליטיות או כאלה, אנחנו יום אחרי עוד פיגוע עם התפרעויות מהצד שלנו אחר כך, והמון המון בלגן בעם והמון פילוג בינינו והמון כעס ועצבים שאפשר לראות בכל מקום בינינו לבין עצמנו בלי קשר לפוליטיקה, פשוט מתוך המצב רוח הקיים. אנשים מתנהגים אפילו יותר אגרסיבית על הכביש ויותר אגרסיבית בסתם ויכוחים ריקים, פשוט בגלל שאנחנו כולנו בלי קשר לדת, גזע, צבע, מין וכן הלאה. אנחנו יותר on the edge, אני חושב.
כן, יש פה משהו מאוד מאוד אלים בשיח, ויש פה מעגלי אלימות. אם אתה מסתכל על כל מעגלי האלימות בינינו לבין הערבים, בינינו בתוך עצמנו, כאילו בין החילונים לחרדים, בין ה-so called שמאלנים ל-so called ימנים, בין השכנים בבניין, בין משתמשי הדרך, כמו שהמשטרה קוראת לזה, ונוצר פה באמת, אני לא זוכר כזה שיח אלים הרבה זמן. עכשיו אני גר מעל כיכר שעושים בה את ההפגנות, בלי לרדת, כאילו, אני לא נכנס למי צודק ומי לא צודק, כן? אני גם משתדל, אין לי פתרונות לזה, אז אני לא יודע מה נכון ומה נכון, אבל אני שמעתי את מהפגנת כביכול השמאל, או אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, שמאל זה גם מגוחך. שמעתי את האנרגיות, את המילים, את העוצמות, את השיח האלים הזה, וזה היה ממש מה שצורם לאוזני. אני שומע, וגם השיח של הצד השני, שאני שומע ממש מילים ומשפטים שבאים מעידן אחר, מגרמניה שלפני מלחמת עולם שנייה, ושיח מאוד מאוד פופוליסטי, שיח מאוד לאומני, שיח מאוד מגזרי, ולכן אני פשוט נכנסתי אני ברמה האישית לאיזשהו סוג של ייאוש. הרבה אנשים סביבי אומרים הם שרוצים לעזוב את הארץ, אתה שומע את אלה שהם רוצים את הכסף, אתה שומע את מחאת המילואימניקים שאומרים אנחנו לא נבוא למילואים, ובעצם יש פה איזושהי הרגשה שהעסק מתפרק. עכשיו, השאלה מה עושים עם זה? כאילו, השאלה האם יש לנו, אמרת בפודקאסט הקודם, משקפיים שקופים, כאילו לא משקפיים ורודים. אז אם אתה שם משקפיים שקופים, אז בעצם אתה רואה דבר שהוא מאוד מאוד לא בשליטה, כאילו, דבר שהוא מתפרק כזה. אז ההרגשה היא מאוד מאוד לא טובה, אני חושב שרוב האנשים במדינה, מכל הצדדים.
כן, עכשיו, תראה, אנחנו לא מאום, בסוף אנחנו בני אדם, אזרחים, תושבים שגרים פה. אתה אומר, אני לא יודע מי צודק, איזה צד צודק. התשובה שלי היא מצד אחד יותר פשוטה, מצד שני יותר מורכבת. אני אומר, אף אחד לא צודק. כי בתקשורת אפקטיבית, או בכלל בתקשורת, מדברים. וכשלא מדברים, כל אחד מתבצר בעמדתו ומקצין את דעותיו המדוברות, לא בהכרח את דעותיו מה שהוא חושב, אבל את דעותיו המוחצנות, אלה שהוא משמיע, כל אחד מתבצר בעמדתו, והמצב נהיה יותר ויותר קשה. אי אפשר לנהל תקשורת בלי לדבר עם הצד השני, וזה עוד לפני שדיברתי על תקשורת אפקטיבית. וכשזה קורה, אז בסוף כל הצדדים נכנסים לדיכאון ולחוסר אפקטיביות.
והדיכאון הזה מייצר כעס, והכעס מייצר את האגרסיביות. ולכן אם אנחנו מדברים על אלמנט של ההקשבה וההסכמה הוא לא קיים, כאילו זה כיפוף ידיים, כאילו אנחנו אנטי עיקרון אחד, גם כיפוף ידיים וגם חוסר הקשבה כללית, זה לא מקשיב והוא לא מקשיב, וגם אין דיבור אפילו, אתה יודע, כי לא מדברים. ובסופו של דבר, הדבר הזה בעצם מייצר הקצנה, כמו שאתה אומר, שבכלל כל השיח מוקצן, כי כל אחד מקשיב רק לצד שלו, ואז הוא מקבל מסרים עוד יותר ויותר מוקצנים. והפער מתרחב, ואין ספק שעיקרון אחד של הסכמה פריקה מנשק היה יכול להועיל להם אם היו יושבים ביחד המנהיגים שלנו, אבל
ופתאום המונח פירוק מנשק מקבל משמעות אקטואלית, כי אנחנו אומרים פירוק מנשק, אנחנו רק מתכוונים לראות מה בדברי האחר נכון ולהתחבר אליו.
נכון, ואם היה אפשר לייצר שיח אסרטיבי, שכל אחד, כמו שאנחנו מגדירים אסרטיביות, שמבינים את האינטרס של הצד השני, וכל אחד שומר לאינטרס שלו ותר קצת, וגם שומר לאינטרס של הצד השני, אין שיח אסרטיבי, אין הסכמה. והתוצאה היא בעצם איזשהו ייאוש. עכשיו, יש אנשים שלוקחים את המצב הזה לדוינג, או לא אוברדוינג, אז מארגנים הפגנות, הולכים לכל הפגנה בצורה אובססיבית, כותבים פוסטים, מארגנים מכתבים, שובתים, מוצאים כספים, ויש אנשים שכמוני פשוט נכנסו להימנעות מוחלטת. אני חושב שאני רוצה לדבר דווקא על הנמנעים עכשיו, לא על האקטיביסטים. אני חושב שיש המון המון אנשים שבגלל עומס האירועים נמצאים בהימנעות בעצם. והשאלה אם זה טוב או לא טוב, אני לא יודע להגיד לך. אני לא יודע להגיד לך.
אם אנחנו מסתכלים על זה מתוך המעגלים שאנחנו מכירים, אז יש הרבה מאוד רעש מסביב, יש המון המון משימות לעשות לכאורה. אני לוקח כאילו רק את הכותרות בלי הפעולות. יש המון 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 רעש מסביב, המון משימות שלכאורה אפשר ותיאורטית, כל אדם על פי אמונתו חושב שהיה צריך לעשות, ואני לא יודע מה לעשות, כשאני לא יודע מה לעשות ויש לי המון משימות, ואני אדם שאוהב להצליח ולא רוצה לקחת סיכונים להיכשל, אני נכנס למצב של דחיינות, ואז מצב של דחיינות גורם לי באמת לפסיביות, ללא לעשות, וזה בתורו מוריד את המצב רוח וגורם לדיכאון. עכשיו, זה קורה הורמונלית, זה קורה כימית בגוף.
נכון, זה חלק מנגנון הדיכאון, ולכן העובדה שחלק גדול מהאנשים עכשיו בדיכאון, אני לא יודע אם זה התפתח למגפת דיכאון, אבל אני חושב שאנשים איבדו איזושהי חדווה, כי מדינת ישראל היא, על פי כל מדדי עושר, מקום מאושר, אנשים פה מאושרים יחסית. אבל אתה רואה אנשים ממש נכנסים לאיזשהו ייאוש, ועכשיו שוב, ה-overdoing זה חלק מהתרופה, כי אז אני לפחות עושה משהו, אבל אלה שלא רוצים או מוכנים לעשות משהו, פשוט שוקעים. עכשיו השאלה אם זה טוב או לא טוב, השאלה אם אנחנו רוצים, אפשר להוציא את האנשים מתוך הדבר הזה, אני לא יודע. אנחנו בדיוק, האם כלי ה-CBT יכולים להיות יעילים לנו פה, ואנחנו רוצים להפעיל את כלי ה-CBT, כי אולי לפעמים גם הייאוש הזה הוא חוסר אונים באיזשהו מקום, הוא לטובתנו באירוע כזה.
אז בוא אני אשאל אותך שאלה בהקשר הזה. אם כל האנשים שמכירים את הכלים שלנו, ויודעים להשתמש בהם, יבחרו בדרך של הפסיבי. מי יישאר לא פסיבי? מי שישאר לא פסיבי זה אותם אקטיביסטים משני הצדדים, שלא מדברים אחד עם השני, שלא משתמשים בכלי התקשורת האפקטיבית, שמדברים רק אחד עם עצמו, בתוך ה-so-called מחנה שלו, וההקצנה תגבר. בינתיים, עונות השנה מתחלפות,
אבל זה תהליך בלתי הפיך, זה חלק מהחוסר אונים. כי בסופו של דבר, אם תסתכל על ההקצנה הזאת, שהיא גוברת. עכשיו, שמעתי פודקאסט על אינדונזיה, בדיוק דיברתי אתמול עם הדודה שלי מברזיל. זה לא תופעה כישראלית, דרך אגב, ההקצנה הזאת. אתה מסתכל על הונגריה, אתה מסתכל מה היה בארצות הברית, עד שבא קשיש הנכבד ביידן, וזה הדבר שנותן אולי תקווה, שיבוא קשיש נחמד, שהוא פחות קיצוני ויקח פיקוד באיזשהו שלב. ובסופו של דבר יש הקצנה שהיא בכל העולם, גם שמאלה וגם ימינה. יש מלחמה באוקראינה, ומלחמה נוראית בין אוקראינה לרוסיה. אני לא מדבר על האזור שלנו שהוא נלחם כל הזמן, אבל בסופו של דבר, השיח המוקצן הזה, אתה אומר, הנה, הבן אדם, היו לו 80 שנה, כולנו היינו בטראומה מלחמת עולם שנייה, והצלחנו לחיות באיזשהו שלום, אחרי, סוג של שלום אחרי המלחמה. אבל עכשיו חלק מהדברים נפרמים. עכשיו, כל שיטת השלטון הדמוקרטית, שצ'רצ'יל אמר פעם שזה שיטה מאוד מאוד גרועה, אבל היא הכי טובה שיש בעצם, כאילו לדמוקרטיה, הוא אמר שזו שיטה ממש גרועה, אבל היא עדיין הכי טובה שיש, שיטת משטר. אז העולם בתוך, עכשיו אני חושב שוב, הרשתות החברתיות מקצינות את השיח מאוד. אני חושב שהקלות הבלתי נסבלת של כל אחד שיכול להעלות דעה ולהפיץ אותה, ואז כאילו באופן טבעי דעה שהיא יותר קיצונית היא יותר מעניינת ויותר רצה, כאילו דעה שמתונה היא לא מעניינת
היא
כמעט
פחות, היא פחות ויראלית.
ויראלית.
והתוצאה של זה היא שכשמישהו חותך אותך בכביש, בכביש אתה עלול להגיב כמו שאתה מגיב ברשתות. וזה הדבר שאני מדבר עליו. אני מדבר על על התקשורת הלא אפקטיבית שאנחנו גוזרים מהמקרו אל תוך המיקרו בחיים שלנו.
לגמרי, לגמרי. אנחנו, ופה, האם בתוך רמה כזאת של הקצנה, האם אפשר, אתה יודע, בוא נחזור לנצרות, תגיש את הלחי השנייה. אני לא חושב שזה עובד יותר. אני חושב שפשוט, למה אני ברמה האישית מתייאש? כי אני כבר רואה כמה צעדים קדימה, שזה הולך להגיע לאיזשהו פיצוץ. זה הולך להיות פיצוץ בינינו בין לבין עצמנו, בינינו לבין השכנים שלנו. ולכן אני חושב
אני עוד יותר מפחד ממך.
נמנע, כאילו אני אומר שזה בלתי נמנע. מה אתה אומר?
אני עוד יותר מפחד ממך. אני אומר, אני גוזר, אני חושש שהרבים בתוכנו גוזרים מתוך ההתלהמות הזו במקומות, במקרו, מה שאמרתי מקודם, בפוליטיקה, בתקשורת, באירועים הגלובליים, אנחנו, זה משפיע על המצב רוח שלנו, ואנחנו גוזרים את ההתנהגות שלנו בהתאם, בינינו לבין הילדים שלנו, בינינו לבין בני הזוג שלנו, בינינו לבין השכנים שלנו, אנחנו נהיים יותר כאלה. לכאורה אנחנו פסיביים, לכאורה אנחנו לא נכנסים לתוך הסיטואציה, אנחנו לא, כמו שאמרת, פסיביים, אנחנו לא אקטיביסטים, אבל אנחנו סופגים. וכשאנחנו סופגים, אז כששכנה שלי כועסת, אני מגיב באגרסיביות יתר, וכשחותכים אותי בכביש, אני מגיב באגרסיביות יתר, וכשאשתי מעירה לי שאני לא מיליתי מדיח, אני מגיב באגרסיביות יתר. אני שוכח את הכלים שלי, כדי להסכים איתה בדברים שאני יכול להסכים איתה, שהם נכונים, ואני מקצין את עמדתי. וזה המקום שבו יהיה השבר האמיתי.
אני, כן, אנחנו אומרים אותו דבר, שהקצנה היא בכל, וגם בתוך המשפחה, וגם אתה רואה שיש אלימות ורציחות, והקצנה הזאת הולכת לכל מקום, גם עם השיח בין השכנים, בתוך קום העבודה, ולכן, אם אנחנו נחזור ונראה מה יכולים להשתמש בכלים שלנו, של התקשורת והשיח האלה, אולי זה יעזור. העניין שכולם צריכים לעשות את זה, כי אם לא כולם עושים את זה, זה לא יעיל. כי אם רק צד אחד משתמש בכלי האמפתיה או בכלי האסרטיביות, אז בסופו של דבר זה לא יודע לעבוד. בסדר, בן אדם עדיף
זה
שיחשיח.
ויכוח שיש לי עם אנשים רבים, אתה יודע.
למה?
כי אני מאמין שגם המשפט צריך שתיים לטנגו, הוא שגוי ביסודו.
כן.
מספיק אחד שיודע טנגו, כדי שהריקוד יתנהל יפה. אם אנחנו בחילוקי דעות, ואני מכיר את הכלים ומשתמש בהם ואתה לא, ואני פורק אותך מנשק, אז גמרנו, אתה כבר בלי נשק, אתה לא צריך לפרוק אותי מנשק בחזרה. אבל זה רק אם אני באמת ממקום אותנטי ואמיתי וכנה, כי אם אני לא, אז פרקתי אותך מנשק ועכשיו אני יכול להרוג אותך. זה לא הרעיון.
אני חושב שחלק מהכלים שלנו הם רלוונטיים לשימוש חד צדדי, אבל אני חושב שכלי התקשורת היעילה יכולים לעבוד לפעמים באופן חד צדדי, אבל אם הצד השני הוא מאוד אגרסיבי והוא מחפש את האימות, הקונפליקט, אז זה לא יכול לעבוד. אם הצד השני יש לו רגע של טנטרום או כעס או כמו ילד, אבל הוא בסופו של דבר יש אהבה והערכה בסיסית, כמו בין הורה לילד, או בין חברים, או בין בני זוג שעדיין חברים, אז זה כן יכול לעבוד. אם נבוא לאותו אגרסור, מסכים איתו, אז הוא יראה את זה כחולשה, לפחות שיותר תוקפני. אני לא יודע, אני חושב שכל הכלים, יש להם את גבולות הגזרה שלהם, ומתאימים בזמן מסוים, בעיתוי מסוים. לא, בכלל כלים, כל המודלים שלנו הם מאוד מאוד טובים ויעילים, אבל הם לא מתאימים לכל הסיטואציה. גם ברנס אומר זה שיש לנו הרבה כלים, אנחנו בוחרים להשתמש בכלים על פי הרלוונטיות שלהם.
חד משמעית, fail fast זה אמירה חכמה מאוד.
אם הכלי לא עובד, ממשיכים הלאה, לא עושים איזה אידיאולוגיה, אבל אי אפשר להמשיך להשתמש באותו כלי פעם אחר פעם אם הוא לא עובד לך, בסדר? כי אם יש תשעה ויש לך בעל מכה, אז ואת משתמשת בחמש תקונות הן יעילה ופשוט לחטוף מכות, אז זה לא יעיל, זה לא שטויות. אבל אם את כן לא צריכה להגיע לשיח תקשורת איתו, הוא בעצם כן בשובר מקום רוצה להשתנות ויש לו איזו מוטיבציה כן לייצר איזו תקשורת, אז זה בסדר. אבל אם במקרה שאנחנו ניקח את זה שוב לרמה המדינתית, אין לשני הצדדים מוטיבציה לייצר תקשורת, כאילו יש פה איזשהו מקום של שבר שכל אחד משוכנע שהוא צודק בטיעונים שלו, אין תקשורת אמיתית, וזה נורא נורא מתסכל ומייאש, כי אנשים לא רוצים להקשיב אחד לשני, ולא רוצים למצוא פשרה או פתרון. ומגיעים אנשים, פרופסורים, המכתב של אנשי המל"ל הזה, שאמרו שיצאו גישור, ואמרו אנחנו לא נוקטים עמדה, אבל זה גם לא עבד. אז לכן, העסק הזה הוא, שוב, זה יגיע לפיצוץ, ואחרי הפיצוץ, אז אנשים, בגלל שאנשים הם, כמו שאנשים באים לטיפול רק במשבר, אדם לא בא לטיפול כמניעה, הוא מחכה שהסימפטומים יידרדרו עד שהוא ממש נכנס למשבר, הוא כבר לא יכול לעבוד, או הוא כבר נמצא ברמה כזאת של חרדות שהוא כמעט לא יכול לצאת מהבית, או שיש פגיעה מאוד משמעותית באיזשהו תפקוד שלו, משהו שהוא רוצה, ואז הוא בא לטיפול. הוא לא בא לטיפול סתם כי יש לו קצת חרדה או טיפה למדוכדך, מעט מאוד אנשים באים לטיפול מצב כזה. וגם פה הטיפול יגיע אחרי המשבר הגדול, שיתפוצצו את העניין, התפוצצות פה בתוך המשבר תהיה יכולה להיות עם השלכות להרבה הרבה אנשים. הנה שני הנערים המסכנים האלה שרצחו אותם עכשיו, ועוד שאר החבר'ה שם בכפר ששרחו להם בתים ומכוניות וכנראה הרגו איזה מישהו. אז זה לא כיף לאף אחד, כאילו זה כולם בני אדם בסופו של דבר, גם היהודים וגם הערבים וגם בתוך יהודים, גם החרדים הם בני אדם וגם הימנים הם בני אדם וגם השמאלנים הם בני אדם כולם בני אדם. עכשיו, בסופו של דבר, בגלל שהשיח, הדיסקורס, הוא כל כך מתבצר כל אחד בעמדה שלו, זה מוביל בהכרח להוציא מאותם בני אדם את אותם אלמנטים של שנאה. והאלמנטים האלה של השנאה, שנאת סתם, הם אלמנטים מאוד מאוד לא יעילים, בסדר? כי אולי הם יעילים לקצץ אוכלוסייה, אולי יש תמידי אנשים בעולם, אני כמובן צוחק, אני לא מתכוון לזה. אבל הם לא יעילים לחיים טובים ומאושרים ומשגשגים, וסך הכל רוב האנשים רוצים שיעזבו את המימה שלהם בשקט ולשגשג, לעבוד, להיות עם המשפחות שלהם, לטייל. אנשים לא רוצים ללכת לאירועים אלימים, כאילו, אני חושב. יש כאלה שאוהבים אלימות, בסדר? יש חובבי אקשן ואלימות, אבל לרוב האנשים לא... כל מי שאתה רואה עכשיו שהוא חלק ממעגלי ההפגנות, או... שוב, ההפגנות פה הן בעיקר מצד אחד, מצד השני לא צריך להפגין, הוא כאילו חזר, הוא בשלטון, הוא מחליט את מה שהוא רוצה. גם, למרות שגם זה מוזר קצת כל ההפגנות או כל המחאה לא משפיע על הצד שמקבל את ההחלטות. זה לא מוזר קצת, אבל זה בדיוק חוזר לאותה התבצרות. אז שורה תחתונה, הכלים שלנו לא בהכרח יעילים במצבים כאלה, אנחנו לא יכולים לפתור לדעתי בעיות של מדינות, וב'
אנחנו לא, הנושא שלנו הוא לא הבעיה של המדינה. אני חושב ש, אני גם חושב שהאקסיומה שכולם רוצים לחיות בשקט היא אקסיומה שהיא לא תמיד נכונה, כי אם אני מאוד אידיאליסט, אני שם את האידיאלים שלי לפני החיים שלי, אז זה פחות מטריד אותי, ואני רוצה להילחם על מה שאני מאמין בו. אני רוצה לדבר על המקום של המיקרו, על המקום של בתוך התא המשפחתי, בתוך השכונה, בתוך הרחוב, בתוך הבית, איך לא להיכנס לדיכאון, או איך להתמודד עם המצב של הייאוש שאתה מדבר עליו, איך לשמר את התקשורת, ולא ללמוד לא לספוג מהרשתות החברתיות וכן הלאה. אני חושב שזה המקום שאנחנו יכולים להיות אפקטיביים בשיח הזה.
כן, לגמרי.
אז כאן תקשורת אפקטיבית יכולה להיות אפקטיבית ויכולה להיות יעילה, פירוק מנשק והסכמה. כאן אקטיבציה יכולה להיות מאוד משמעותית, פשוט לקום ולעשות דברים שעושים לי טוב, וכאן תיבת קרדיט יכולה להיות חשובה, ולזכור מה אני אוהב ומה חשוב לי ובמה אני טוב, ולהזכיר לעצמי.
וגם חמלה, שדיברנו עליה קצת, אפשר לחמול על עצמנו קצת, לא צריך להיות קשים עם עצמנו, חמלה לנו, חמלה לאחרים, וגם חמלה, ונסות קצת גם, אולי לנסות לא להתבצר בתוך העמדה בצד שאתה נמצא, לנסות לחשוב גם קצת על הצד השני, ואולי גם שם אפשר למצוא איזשהו סוג של קבלה או חמלה, אבל אני אומר את הדברים, ואני לא בטוח שזה... ישים. כי אני חושב שאנשים פה כרגע נמצאים על עצים גבוהים מדי וזה לא יעזור, אבל אולי, אבל אני מסכים לגבי לעשות ספורט, או יש לפעמים כלים שבאים מהעולמות הדינמיים של הדחקה, הכחשה, אולי הם יותר יעילים פה במקרים כאלה, אני לא יודע, הם גם מנגנים פסיכולוגיים שאנחנו כאילו לא מתחברים עליהם בדרך כלל. אבל זה טוב,
מעניין מה שאתה אומר.
היה פרק שונה קצת, דיברנו מדם ליבנו מה שנקרא, אני לא בטוח שזה ישפיע על מישהו, יעזור למישהו, יעשה משהו, אבל אולי כן. והדגמנו,
אבל בוא נצא בכל זאת עם איזשהו מסר. הפוליטיקאים מכל הצדדים אוהבים להגיד אחים אנחנו, אחים אנחנו.
כן, אבל
זה,
לא...
זה, אבל אנחנו לא מתנהגים בהתאם.
לא, אנחנו לא אחים, אתה יודע, בסופו של דבר, אם תשאל את האח בשלטון היום, הימין על מלא, אם הוא באמת מרגיש אח של השמאל על מלא, שכרגע חוסם כבישים, שאפילו מכנים אותם כאנרכיסטים, הם לא רואים אותם כאחים. הם אומרים שהם אחים, אף אחד לא מתכוון לזה, בסדר? כי יש פה לוקטה איזה שנאה בין שתי המחנות. משני הצדדים, שוב, זה לא רק צד אחד אשם בזה. ויצרו פה דמוניזציה של הצד השני, אז זה לא אחים יותר, זה שטן זה שטן ומלאך.
אתה אומר, כן, אחים אנחנו, ההורים אבל עזבו אותנו, הלכו לעולם שכולו טוב, השאירו דירה אחת, ועכשיו אנחנו אחים.
נכון, דירה אחת עם חדר אחד.
כן.
אבל בוא נראה מה יהיה. אולי אני טועה, ואני מקווה שלפודקאסט הבא נבוא יותר שמחים. נעשה פודקאסט על אושר.
כן, אוקיי, אז יגאל, תודה. לא ממש עסקנו בכלי ה-CBT היום, או בכלל, באנו קצת ירודים ומצווחים. אני חייב להגיד שאני דווקא מסיים את הפרק הזה במצב רוח טוב יותר, כי אני מבין מה אני לא רוצה, לאן אני לא רוצה להגיע ומה אני מוכן לעשות בשביל זה. אני מבין מתוך השיח הפנימי שניהלתי תוך כדי, ואני כן רוצה לשמור על תקשורת אפקטיבית ביני לבין סובביי, ואני אלך לעשות ספורט עכשיו.
יאללה, רעיון מצוין.
כדי לשמר את האקטיבציה וברמה הכימית וההורמונלית של הגוף שלי,
אני חושב שזה
להיות במצב רוח מתאים לעשייה.
שגם אני אתגלגל למועדון יותר מאוחר. יש לי עוד כמה עניינים רפואיים, אבל מקווה שאני אגיע. יאללה, גיל.
יאללה, תודה רבה, יגאל, ולהתראות בינתיים. ביי.